שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר עבודה, בהלכות כלי המקדש ועובדים בו, בפרק השלישי ובו 11 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, זרע לוי כולו מובדל לעבודת המקדש, שנאמר בעת ההיא הבדיל השם את שבט לוי, ומצוות עשה להיות הלוויים פנויים ומוכנים לעבודת המקדש, בין רצו בין שלא רצו מחייבים אותם לעבוד, שנאמר, ועבד הלוי הוא את עבודת אוהל מועד. ובין לוי שקיבל עליו כל מצוות לוויה חוץ מדבר אחד, אין מקבלין אותו עד שיקבל את כולן, אלא כופים אותו לקבל את כל מצוות הלוויה ואז לעבוד. הלכה ב' עבודה שלהן שיהיו שומרין את המקדש, ויהיו מהן שוערים לפתוח שערי המקדש ולהגיף דלתותיו, ויהיו מהן משוררין לשורר על הקורבן בכל יום שנאמר, ושרת בשם השם אלוקיו ככל אחיו הלוויים, איזה הוא שירות שהוא בשם השם? הווה אומר, זו שירה. ומתי אומרין השירה? על כל עולות החובה, עולות התמיד והמוספים שמקריבים הציבור, ועל שלמי עצרת בעת ניסוך היין, שני כבשים לשלמים שיקריב הציבור בחג השבועות, אבל עולות נדבה שמקריבין הציבור לקיץ המזבח, קורבנות נדבה שהיו הציבור מקריבים בנוסף לקורבנות החובה, וכן הנסחים הבאים בפני עצמן, כשלא ניסחו את הנסחים יחד עם הקורבן אלא לאחר זמן, אין אומרין עליהן שירה. הלכה ג' לוי האונן, שמת לו קרוב משפחה באותו היום, מותר לעבוד ולשורר, הגם שלכהן אונן אסור לעבוד בבית המקדש. ואין פוחתין מ-12 לוויים עומדים על הדוכן בכל יום, לומר שירה על הקורבן. ומוסיפין עד לעולם, ניתן להוסיף בלי הגבלה לוויים נוספים שישירו. ואין אומרים שירה אלא בפה בלא כלי, שעיקר השירה שיעבודתם בפה. הלוויים שהיו שרים בפיהם לא נגנו בכלים אלא רק שרו, שנגינה נלוות בכלים הייתה רק תוספת לשירה שהיא העיקר. ואחרים היו עומדים שם מנגנים בכלי שיר, מעין לוויים ומעין ישראלים מיוחסין, המסיעין לכאונה, שהכהנים היו נישאים רק למשפחות מיוחסות, הבדוקות מפגם ביחוסם, שאין עולה על הדוכן, אלא מיוחס, ואין אלו המשוררים על פי הכלים, עולים למניין ה-12, אפילו אם הם לוויים, אלא ה-12 צריכים לשיר בלי לנגן. הלכה ד' ובמה מנגנין בנבלים, כלי בעל מטרים, ונבדל מהכינור במספר מטריו, והחלילים וכינורות וחצוצרות, והצלצל מצלתיים, ואין פוחתין משני נבלים ולא מוסיפין על 6, ואין פוחתין משני חלילים ולא מוסיפין על 12, ואין פוחתין משתי חצוצרות ולא מוסיפין על 120, ואין פוחתין מ9 כינורות ומוסיפין עד לעולם, כפי שירצו בלי שיעור, והצלצל אחד בלבד. הלכה ה' בימי המועדות כולנו בראשי חודשים היו הכהנים תוקעין בחצוצרות בשעת הקורבן ולוויים אומרים שירה שנאמר וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות. החצוצרות הייתה נעשית מן האשת של כסף, מגוש אחד גולמי של כסף ולא מחיבור כמה גושי כסף זה לזה. עשה אותה מן הגרוטאות של כסף, חתיכות ושברי כלים של כסף שחיברם זה לזה, כשרה. נשאר מיני מתכות, פסולה. והחלילים שהיו מנגנים בהן, היה אבוב חליל שלהן של קנה, מפני שקולו ערב, ולא היה מחלק אלא באבוב יחידי, מפני שהוא מחלק יפה. כלומר, לא היו מנגנים בפתיחת השיר אלא בחליל בעל נקב אחד, מפני שהוא פותח את השירים בצורה יפה. הלכה ו' ב-12 יום בשנה החליל מכה, מנגן לפני המזבח, בשחיטת פסח ראשון ובשחיטת פסח שני, כלומר בי"ד בניסן וי"ד באייר, וביום טוב הראשון של פסח ויום טוב הראשון של עצרת, ובשמונת ימי חג, חג הסוכות, וחליל זה דוחה שבת, מפני שהוא חליל של קורבן, וחליל של קורבן עבודה הוא, ודוחה את השבת. ואינו כחליל של שמחת בית השואבה שאינו דוחה שבת. הלכה זין, אין בן לוי נכנס לעזרה לעבודתו, עד שילמדו 5 שנים תחילה, שנאמר זאת אשר ללוויים מבין 5 ו-20 שנה. וכתוב אחר אומר, מבין 30 שנה, הכיצד? 5 לתלמוד. ואינו נכנס לעבודה עד שיגדיל ויהיה איש, כאשר הגיע ל-13 והביא סימני גדלות, שנאמר איש איש על עבודתו. וגם שבזמן המשכן נכנסו לעבודה רק בגיל 30, יכול כל לוי גדול לעבוד, ובלבד שילמד 5 שנים קודם. הלכה אחת, זה שנאמר בתורה בלוויים, ומבין 50 שנה ישוב מצווה עבודה, אינו אלא בזמן שהיו נוסעים למקדש ממקום למקום, ואינה מצווה נוהגת לדורות, אבל לדורות אין הלוי נפסל בשנים ולא במומין, אלא בכל, כשהתקלקל קולו מרוב הזקנה, ייפסל לעבודתו במקדש, ויראה לי שאינו נפסל אלא לומר שירה, אבל יהיה מן השוערים. הלכה ט', שמואל הרועה הנביא ודוד המלך חילקו הלוויים ל-24 משמרות, ובדומה לכך חילקו גם את משפחות הכהונה ל-24 משמרות, ועובד משמר בכל שבת, שבוע שלם, וכל אנשי המשמר מחלק אותם ראש המשמר לבתי אבות. בכל יום מימי השבת עובדים בו אנשים ידועים, וראשי האבות מחלקים אלו העובדים ביום שלהם איש איש על עבודתו. וכל הלוויים מוזרין על עבודת המזבח, שנאמר, אל כלי הקודש ולמזבח לא יקרבו ולא ימותו, לא יקרבו לעבודה, אבל ליגה לגעת במזבח מותרין. הלכה יוד, וכשם שהלוויים מוזרין שלא לעבוד עבודת הכהנים, כך הכהנים מוזרין שלא לעבוד עבודת הלוויים, שנאמר גם הם, גם אתם, וכן הלוויים עצמן מוזרין שלא יעשה אחד מלאכת חברו, לא יסייע משורר לשוער, ולא השוער למשורר, שנאמר איש איש על עבודתו ואל מסעו. הלכה י"א אומר הרמב״ם, לוויים שעבדו עבודת הכהנים, או שסייע לוי במלאכה שאינה מלאכתו, חייבים מיתה בידי שמיים, שנאמר ולא ימותו, אבל כהן שעבד עבודת לוי, אינו במיתה אלא בלא תעשה. דעת הרמב״ם שגם על סיוע בלבד יש חיוב מיתה, ולדעת תוספות בסיוע אין חיוב מיתה אלא איסור דרבנן. ולדעת הסמג, לוי שעבד עבודה שאינה עבודתו אינו חייב מיתה, ואם הוא רק מסייע הדבר מותר לכתחילה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר עבודה בלכות כלי המקדש והעובדים בו בפרק השלישי. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר עבודה בלכות כלי המקדש ועובדים בו בפרק הרביעי ובו 22 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, הכהנים הובדלו מכלל הלוויים לעבודת הקורבנות, שנאמר ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים. ומצוות עשה היא להבדיל הכהנים, כלומר לכבדם, לנשאם ולשים את מדרגתם למעלה ממדרגתנו, ואפילו אם אינם מעוניינים, ולקדשם ולהכינם לקורבן, שיהיו מוכנים לעבודת הקורבנות והמקדש, שנאמר וקידשתו, כי את לחם אלוקיך הוא מקריב. הלכה ב', וצריך כל אדם מישראל לנהוג בהן כבוד הרבה, ולהקדים אותן לכל דבר שבקדושה, לפתוח בתורה ראשון, שיעלה ראשון לקרוא בתורה, ולברך ראשון על המזון בסעודה, וליטול מנה יפה ראשון, כשמחלקים בשר קורבנות בין כהנים וישראלים, כגון בשר שלמים, נוטל הכהן לפני הישראל. הלכה ג', משה רבנו חילק הכהנים ל8 משמרות, 4 מלעזר ו4 מתמר, וכן היו עד שמואל הנביא, ובימי שמואל הנביא חילקם הוא ודוד המלך ל24 משמר. בתחילה הוסיף שמואל 8 משמרות, ואחר כך הוסיף דוד עוד 8. ועל כל משמר ומשמר ראש אחד ממונה, ועולים לירושלים לעבודה משמר בכל שבת, בכל שבוע, ונשארים שם לעבוד במשך שבוע, ומיום השבת ליום השבת הם מתחלפים, באמצע השבת הם היו מתחלפים בין קורבנות המוסף לקורבן תמיד של בין הארבעים. משמר יוצא, והאחר שהוא אחריו נכנס עד שיגמרו, וחוזרים חלילה. הלכה ד', ומצוות עשה להיות כל המשמרות שווים ברגלים, שכל הכהנים הנמצאים במקדש מכל המשמרות יקריבו קורבנות בשווה בחגים. כל שיבוא מן הכהנים ברגל ורצה לעבוד, עובד וחולק עמהן, מקבל בשווה את מתנות הכהונה הניתנות לכהנים העובדים, ואין אומרים לו לך עד שיגיע משמרך, שנאמר וכי יבוא הלוי מאחת שעריך. פסוק זה מדבר על הכהנים. הלכה ה', במה דברים אמורים? בקורבנות הרגלים ובחילוק לחם הפנים. בדרך כלל היה לחם הפנים מתחלק בין כהני המשמר היוצא והנכנס, אך ברגלים היו כל הכהנים שנמצאים במקדש מקבלים מלחם הפנים. ובחילוק שתי הלחם של עצרת, שני לחמי חמץ שהיו מקריבים בשבועות להתיר את התבואה החדשה במקדש. אבל נדרים, קורבנות שיחידים התחייבו להביא למקדש, ונדבות ותמידין, קורבנות התמיד הקבועים בכל יום, וכן מוספי השבת שבתוך החג, אין מקריבין אותן ואפילו ברגל, אלא משמר שזמנו קבוע, שנאמר חלק כחלק, יאכלו לבד ממקריו על האבות. כלומר, חלק כחלק, שווה בשווה יאכלו, בקורבנות הציבור, ונם חלק כחלק בשאר הדברים שכבר חילקו אותם האבות, וקבעו אותן כל משמר ומשמר בשבתו. הלכה וב, וכן עבודת לחם הפנים, הסרת הלחם הישן וסידור הלחם החדש, במשמר שזמנו קבוע. אבל עבודת שתי הלחם, ענפת הלחם עם שני כבשים והקרבת הכבשים, בכל המשמרות. ומניין שאינו מדבר אלא ברגלים, שנאמר מאחת שעריך מכל ישראל, בשעה שכל ישראל באים בשער אחד לבית המקדש. ומניין שאינו מדבר אלא בכהנים, שנאמר חלק כחלק יאכלו. בפסוק המשווה את העבודה ברגלים, נאמר שהשוויון יהיה גם בחלוקת המתנות, ואין שם מתנות במקדש לאכל, אלא לכהנים בלבד. הלכה זין, וכן כהן שהיה לו קורבן, הרי זה בא למקדש ומקריבו בכל יום שירצה, אפילו שלא בזמן המשמרת שלו, שנאמר ובא בכל אהבת נפשו ושרת, ואפילו חטאתו ואשמו הוא מקריב ומכפר על ידי עצמו, והאור של קורבנו שלו. האור של הקורבן שניתן בדרך כלל לכהני המשמר, בקורבן כהן אין לכהני המשמר זכות באור, ואם רצה ליתן את קורבנו לכל כהן שירצה להקריבו נותן, ואור הקורבן ועבודתו לאותו הכהן בלבד שנתן לו. הלכה אחת, היה כהן בעל הקורבן בעל מום, מכיוון שהוא לא יכול להקריב את קורבנו בעצמו, הוא אינו יכול למנות שליח לעשות זאת, נותן קורבנו לאנשי משמר והאור שלהן. היה זקן או חולה שיכול לעבוד על ידי הדחק, נותן קורבנו לכל כהן שירצה, וכהן זה מקבל את הזכות לאכול את הקורבן, והאור והעבודה לאנשי משמר, מכיוון שעבודתו היא על ידי הדחק בלבד, אינו יכול לעשות שליח, ולכן עבודת הקורבן והאור שייכים לכהני המשמר. ואם אינו יכול לעבוד כלל, הרי הקורבן נאכל לאנשי המשמר, במקרה זה אין לו שום שייכות בקורבן, ולכן גם זכות האכילה שייכת לכהני המשמר. הלכה ת', היה תמה בקורבנות הציבור וכל הכהנים תמאים, נותנו לבעלי מומין תהורים שבאותו משמר, כי אם הבשר לא נטמע, הוא נאכל רק על ידי תאורים, ואורו ועבודתו לאנשי משמר הטמאים. הלכה י', היה הקורבן שכהן גדול והיה עונן, לכהן גדול עונן מותר לעבוד, אך אסור לו לאכול קודשים, נותנו לכל כהן שירצה, ואורו ועבודתו לאנשי משמר, כיוון שכהן גדול העונן ראוי לעבודה, כמו שהתבאר, הרי זה עושה שליח לקורבנו. הלכה י"א, כל ראש משמר ומשמר מחלק משמרו לבתי אבות, עד שיהיה כל בית אב ואנשיו עובד ביום אחד מימות השבת, ואחר ביום שלאחריו, ואחר ביום שלאחריו, ולכל בית אב ואב ראש אחד ממונה עליו. הלכה י"ב, וממנין כהן גדול וראש לכל הכהנין, ומושכין אותו בשמן המשחה, ומלבישין אותו בגדי כהונה גדולה, שמונת הבגדים המיוחדים לכהן גדול, שנאמר, והכהן הגדול מאחיו וכו', המשך הפסוק, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, ומילא את ידו ללבוש את הבגדים. אם אין שם שמן המשחה, כגון בבית שני שלא היה שמן המשחה, מרבין אותו, ממנים אותו לגדולה, בבגדי כהונה גדולה בלבד, שנאמר אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, וללבוש את הבגדים. כשם שמתרבה בשמן המשחה, כך מתרבה בבגדים. הלכה י"ג, כיצד מרבין אותו בבגדים? לובש שמונה בגדים ופושטן וחוזר ולובשן למחר. שבעת ימים, יום אחר יום, שנאמר שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו. וכשם שריבוי בגדים שבעה, כך משיכה בשמן שבעה, יום אחר יום. ואם עבד קודם שיתרבה בבגדים כל שבעה, או קודם שימשך כל שבעה, עבודתו כשרה. הואיל ונתרבה או נמשך פעם אחת, נעשה כהן גדול לכל דבר. הלכה י"ד, אין בן כהן משוח בשמן המשחה למרובה בבגדים, אלא פר שמביא כהן המשיח עם שגג באחת מן המצוות שחייב עליהן חטאת, שנאמר אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם. כהן גדול שחוטא בשגגה מביא פר לחטאת, ודין זה נוהג רק בכהן גדול שנמשך בשמן המשחה. אבל לשאר הדברים, הכהן המשוח והמרובה בבגדים שווין הן. הלכה תדבב, אין מעמידין כהן גדול אלא בית דין של 71, סנדרין גדולה נקראת בית דין הגדול, ויושבת בלשכת הגזית שבבית המקדש. ואין מושכין אותו אלא ביום, שנאמר ביום ימשך אותו. וכן אם נתרבה בבגדים בלבד, אין מרבין אותו אלא ביום, ואין ממנים שני כהנים גדולים כאחת. לא ממנים כהן גדול נוסף, כשיש כבר כהן גדול. הלכת את זין, וממנים כהן אחר יהיה לכהן גדול, כמו המשנה למלך, והוא מחליף את הכהן הגדול כשרה בו פסול, והוא נקרא סגן, והוא נקרא ממונה, והיא עומד לימין כהן גדול תמיד, וזהו כבוד לו, לכהן הגדול, וכל הכהנים מתחת יד הסגן. הלכה י"ז, ועוד ממנין קטיקולין, ממונים ראשיים, להיותן לסגן כמו הסגן לכהן גדול. הם היו כפופים לסגן, ואין פחות משניים. וממנין אמר קלין, גם הם סוג של ממונים, והם כפופים לקטיקולין, אין פחות משבעה. ומפתחות העזרה בידם, היו אלו מפתחות לכל פתחי העזרה שאותם לא פתחו כל יום. רצה אחד לפתוח, אינו יכול עד שיתכנסו כל המרקלין ויפתחו. הלכה י"ח, וממנין גזברין, הממונין המתעסקים בנכסים ובהקדשות שבמקדש, מתחת ידי המרקלין, ואין פוחתין משלושה גזברין, והגזברין הן שגובין כל ההקדשות, מיד מי שיקדיש בהמה או חפץ למקדש. ופודין את הנבדה מהן, דבר שהוקדש למקדש, ניתן לבדותו בכסף, הוא נעשה חולין והכסף נעשה הקדש, ומוציאים אותן לדברים הראויים להוצאה, קונים בכספי הקדש את מה שצריך למקדש. הלכה יוטט, כהן גדול המשוח קודם למרובה בבגדים. מצב זה ייתכן במקרה שהכהן המשיח לא היה קשיר לעבודה מחמת טומאה או מום, ומינו במקומו כהן אחר בריבוי בגדים ולא הספיקו למשוח אותו. לאחר שהכהן המשוח חוזר לשמש, נשאר זה שיחליף אותו במעמד כהן גדול, ונמצאו איפה שני כהנים גדולים, שאחד משוח ואחד מרובה בבגדים. ומרובה בבגדים העומד לשרת קודם למשוח שעבר מחמת קרי, ועובר מחמת קרי, כהן גדול שעבר מתפקידו בשל טומאה ועדיין לא שב למשרתו, קודם לעובר מחמת מום, ועובר מחמת מום קודם לכהן משוח מלחמה, ומשוח מלחמה קודם לסגן, אבל עניין טומאה סגן קודם, וכשעל אחד להתאמה, יתאמה משוח המלחמה ולא הסגן. וסגן קודם לקטיקול, וקטיקול קודם לאמרקל, ואמרקל קודם לגזבר, וגזבר קודם לראש המשמר, וראש המשמר קודם לראש בית אב, וראש בית אב קודם לכהן אדיוט משאר הכהנים. נמצאו הכהנים תמיד שמונה מעלות זו למעלה מזו. כהן גדול, סגן, קטיקול, אמרקל, גזבר, ראש משמר, ראש ביתיו, כהן אדיוט, כהן פשוט. הלכה כף, כשימות המלך או כהן גדול או אחד משאר הממונים, מעבידים תחתיו בנו או הראוי ליורשו, מי שיורש אותו כשאין לו בנים, וכל הקודם בנחלה, זרעו, אביו, אחיו ושאר קרוביו מצד אביו, קודם לשררות המת, והוא שיהיה ממלא מקומו בחוכמה, שיהיה גדול כאביו בחוכמה או ביראה, אף על פי שאינו כמותו בחוכמה, במקרה זה מלמדים אותו כדי שיחכים, שנאמר במלך הוא ובניו בקרב ישראל, מלמד שהמלכות ירושה, והוא עדין לכל שררה בקרב ישראל, שהזוכה לה זוכה לעצמו ולזרעו. הלכה כף א', משוח מלחמה אין בנו מתמנה תחתיו לעולם, אלא הרי בנו כשאר הכהנים, אם נמשך למלחמה נמשך, ואם לא נמשך, לא נמשך. וכשהכהן משוח מלחמה משמש במקדש, משמש בארבעה כלים כשאר הכהנים. מעלין משררה לשררה שהיא גדולה ממנה, ואין מורידים אותו לשררה שהיא למטה ממנה, שמעלין בקודש ולא מורידין, ואין מורידין לעולם משררה שבקרב ישראל, אלא עם שרח. כל המינויים שממנים כשררות בעם ישראל, הינם מינויים לכל החיים, ואין לפטר את הממונה, אלא במקרה שבו הוא עבר עבירה בפרעסיה. ויש מהאחרונים שכתבו שמורידים אותו רק אם עובר עבירה באופן תדיר וקבוע. הלכה כף ב', וכהן גדול שעבר עבירה שחייב עליה מלכות, מלכין אותו בבית דין של שלושה כשאר מחויבי מלכות, וחוזר לגדולתו. אבל אם עבר עבירה שחייבים עליה מיטה, דנים אותו בסנהדרין הגדולה של 71 דיינים. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר עבודה בהלכות כלי המקדש ועובדים בו בפרק הרביעי. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר עבודה בהלכות כלי המקדש ועובדים בו בפרק החמישי ובו 17 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כהן גדול צריך שיהיה גדול מכל אחיו הכהנים בנוי, בכוח, באושר ובחוכמה ובמראה. יופי הפנים ומראה הגוף ושיהיה נושא חן בעיני רועב. אם אין לו ממון, כל הכהנים נותנים לו משלהן, כל אחד ואחד לפי עושרו, עד שיעשיר יותר מהעשיר שבכולן. הלכה ב', ואין אחד מכל אלו מעכב, אלא כל זה למצווה, אבל אם יתרבה מכל מקום, נתרבה. כלומר, בכל אופן שבו הוא יתמנה לכהן גדול, גם אם אין בו את המעלות שצריכות להיות בכהן גדול, מינויו נחשב. הלכה ג', וחייב כהן גדול לנהוג כבוד בעצמו, ולא יקל בעצמו עם שאר העם, כלומר לא ינהג באופן שיבזה אותו בעיני הציבור, וכן לא ממנים לכהן גדול מי שעשה קודם לכן מלאכות בזויות, מפני שהוא מזולזל בעיני העם, ולא יראו אותו ערום, ולא בבית הכיסא, ולא במרחץ, ולא כשהוא מסתפר, שנאמר הגדול מרחב, מלמד שנהגים בו גדולה יתרה, רצה הוא שיחצו אחרים עמו, הרשות בידו, וכבודו מחול, ולא כמלך שאין כבודו מחול. הלכה ד', לא יכנס לבית המשתה ולא לסעודות של רבים, אפילו הן של מצווה, כדי שלא יתגנה בעיני הבריות, אבל הולך הוא עם רצה לבית האבל, וכשהוא הולך, אינו הולך בערבוביה עם שאר הכהנים, אלא הכהנים מסבבין אותו וחולקים לו כבוד, והסגן ממצאו בינו לבין העם, הסגן מימינו והעם משמאלו, ונמצא הכהן גדול באמצע, והסגן הוא משיח שעבר, כלומר כהן שהחליף את הכהן הגדול כאשר נפסל ביום הכיפורים מימינו, וראש בית אב והאבלים וכל העם משמאלו, ואומר לאבלים תנוחמו, והן מכבדין אותו כפי כוחן. הלכה ה', מת לא מת, אינו יוצא אחריו, ואינו יוצא מפתח ביתו או מן המקדש בזמן שמלווים את המת, וכל העם באים לנחמו לביתו, והוא עומד בשורה, הסגן מימינו וראש בית אב משמאלו, ואומרים לו, אנו כפרתך, והוא אומר להם, תתברכו מן השמיים. הלכה ו', וכשמברין אותו, כשמאכילים אותו סעודת הבראה, כדרך שמאכילים את שאר האבלים, כל העם מסובין על הארץ והוא מסב על הספסל. כלומר, הכהן הגדול לא יושב על הארץ מפני כבודו, אלא על כיסא נמוך, וכל העם היו משתתפים באבלו ויושבים על הארץ. ואינו קורא על מתו כשאר הכהנים שנוהגים כאבלים רגילים, וקוראים את בגדיהם למעלה מלפניהם, שנאמר, ובגדיו לא יפרום, ואם קרה, לוקה. אבל קוריאה הוא מלמטה כנגד רגליו בתחתית הבגד, ואינו מרבה פרה לעולם, אינו מגדל את שערו ללא תספורת יותר מ-30 יום, שנאמר, את ראשו לא יפרע, ובגדיו לא יפרום, אפילו בעת שלא ייכנס למקדש, אלא מספר מערב שבת לערב שבת, כדי שהמשמר החדש שמתחיל לעבוד במקדש בשבת, יראו אותו מסופר. ואינו מספר בתער, כדי ששערו לא ייקצץ לגמרי, אלא בזוג במספריים, ראש שערה זו בעיקר זו, עד שיראה כאילו הוא צמח כאחד, שהשערות יהיו באורך אחיד, שנאמר, וראשם לא יגלחו, ופרה לא ישלחו, כסום יחסמו את ראשיהם. ומכאן שמצד אחד אין לגלח את השיער עד הסוף, אך מצד שני אין להשאיר את השיער פרוע. הלכה זין, ובית יהיה לו מוכן במקדש, והנקראת לשכת כהן גדול, ונקראת גם לשכת העץ ולשכת פלדרין, ושם הוא מניח את בגדי הזהב בלילה, וכשהוא יוצא מן המקדש. וכבודו ותפארתו שיהיה יושב במקדש כל היום, ולא יצא אלא לביתו בלבד. בלילה או שעה או שתיים ביום, ויהיה ביתו בירושלים, ואינו זז משם. הלכה אחת, בכהן גדול דן ודנין אותו ומעידין עליו, מותר לו לשמש כדיין, וכן דנים אותו בבית דין, והדיינים מקבלים עדות בנוגע למעשיו או לממונו. ואין דנין אותו דיני נפשות, אלא בבית דין הגדול בלבן, בסנהדרין של 71 דיינים, שנאמר, כל הדבר הגדול יביאו אליך, ופירוש הפסוק הוא, דבריו הגדולים של גדול, דיני נפשות של הכהן הגדול, יביאו למשה או לבית הדין הגדול, העומד במקום משה. הלכה ת' היה יודע עדות, אינו חייב להעידה. מצווה על כל אדם שיודע עדות להעיד שחברו תובע ממנו לבוא ולהעיד בדינו, אבל הכהן הגדול פטור מחובה זו. ואפילו בבית דין הגדול, שזה אינו כבוד לו שילך ויעיד, ואם הייתה עדות למלך ישראל, הרי זה הולך לבית דין הגדול ומעיד לו. הלכה י' וכבר בארנו בספר חמישי איסורי בעה בפרק י' ז', שהוא אסור באלמנה ומצווה על הבתולה, ואינו נושא שתי נשים, מצווה לשאת דווקא נערה בתולה, וצריך שתהיה לו אישה אחת בלבד, ואם נשא שתיים, אינו יכול לעבוד ביום הצום, ביום הכיפורים, עד שיגרש אחת, וחולץ, כשאחיו מת ולא ישאיר אחריו זרע, הוא חולץ לאשת אחיו, אבל לא מייבם אותה, וחולצין לאשתו, ומייבמין את אשתו, שלא כמלך שאינו חולץ ומייבם, ואין חולצים ומייבמים את אשתו, או נושאים אותה לאחר שהם מתגרשת או מתלמנת. ואם גרש אישה, מותרת להינשא לשאר העם. הלכה י' א', בזמן שכהן גדול נכנס להיכל להשתחוות, שלושה אוחזים בו, אחד בימינו ואחד בשמאלו, ואחד באבנים טובות של אפוד מאחוריו. הכהן השלישי שהיה נכנס עם הכהן הגדול, היה עומד מאחוריו ואוחז באבני השועם שהיו קבועות על כתפות האפוד, ויכנס להיכל להשתחווה, וכיוון שישמע סגן כל רגליו שכהן גדול שהוא יוצא, מגביע לו את הפרוכת שהייתה בפתח ההיכל, ואחר שיצא, ייכנסו אחיו הכהנים וישתחוו ויצאו. הלכה יתבד בכל יום שירצה להקטיר הקטורת, מקטיר, אבל שאר הכהנים מקטירים קטורת רק פעם אחת בכל חייהם, ונוטל חלק בראש בקודשי המקדש כולן, כלומר, הכהן הגדול נוטל ראשון כמה שהוא רוצה ואשר מתחלק לשאר הכהנים, ומלחם הפנים הוא נוטל חצי מהלחמים, כיצד? כשירצה אומר, זאת החטאת שלי וזה האשם שלי, ואינו עובד בפייס. בעבודות התמיד בכל יום היו מתחלקות בין הכהנים על ידי פייס, והכהן הגדול רשאי לעבוד כרצונו ללא פייס, אלא כל עת שירצה להקריב, מקריב כל מה שירצה, והרי הוא בקודשי הגבול כשאר הכהנים. בחלוקת שאר מתנות הכהונה ניתנות לכהנים מחוץ למקדש, דין הכהן הגדול כדין שאר הכהנים, ואין לו עדיפות או קדימה בחלוקתם. הלכה י' ג', בזמן שרוצה כהן גדול להקריב, היה עולה בכבש והסגן מימינו, הגיע למחצית הכבש, אחז הסגן בימינו ואלהו, והושיט לו הכהן שהוא מוליך את ראש העולה, האיברים שבידו, וסומך עליהן, סומך ידיו על האיברים, וזורקן לאש. הלכה י' ד', וכך היו מושיטים לו שאר האיברים, כל אחד ואחד נותן איברים שבידו לראשון, והראשון נותן לכהן גדול, והוא סומך וזורק לאש. ואם רצה לסמוך בלבד ויהיה אחר זורק לאש, עושה. ואין שם סמיכה על האיברים, אלא לכהן גדול בלבד מפני כבודו, שתהיה הקרבה לידו ניכרת מהקרבת שאר הכהנים. אבל כל הסמיכות על בעלי חיים אין, על הבהמות וחייהן. הלכת את דבר, כשיגדל הכהן ויעשה איש בן 13 והביא שתי שערות, הרי הוא קשר לעבודה. אבל אחיו הכהנים לא היו מניחים אותו לעבוד במקדש עד שיהיה בן 20 שנה, ולא נכנס לעזרה לעבודה תחילה, אלא בשעה שלוויים אומרים שירה. הלכת את זין, אין הכהן עובד תחילה, וכן כהן גדול אינו עובד תחילה, עד שיביא עשירית היפה משלו ועובדה בידו. מנחה זו קרויה מנחת חינוך, והיא הייתה באה מכספו של הכהן, והיה מקריבה בעצמו, שנאמר, זה קורבן אהרון ובניו, אשר יקריבו להשם ביום ימשך אותו. ואם עבד קודם שיביא עשירית היפה, וכן כהן גדול שעבד בכהונה גדולה קודם שיביא עשירית היפה, עבודתן כשרה. הלכה י' ז' אומר הרמב״ם, כהן שלא עבד עדיין מימיו שמינו אותו כהן גדול, הרי זה מביא עשירית היפה ועובדה בידו תחילה, כשאר חינוך כל כהן אדיוט, ואחר כך מקריב עשירית היפה השנייה, שהיא חינוך כהן גדול, ואחר כך מקריב עשירית היפה שלישית, שהיא חביתה כהן גדול שמקריב בכל יום. מנחת חביתין הקרבה חציה עם תמיד של שחר, וחציה עם תמיד של בן הארבעים, כמו שהתבאר בלכות מדין ומוספין בפרק ג' הלכה י"ח, ומעשה שלושתן שווהו. אופן הכנתם היה זהה, אבל בניגוד למנחת חביתין, מנחת חינוך קרבה כולה כאחת. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר עבודה, בלכות כלי המקדש והעובדים בו. יהיה רצון שעל ידי לימוד הרמב״ם נזכה כבר לעבודת הכהנים והלוויים בבית המקדש השלישי, וישראל במעמדם בגאולה האמיתית על ידי משיח תתקנו, שבוי סמכנו ויגלנו מיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.